שלום לכם, יש לנו פרק בתחום שאנחנו בדרך כלל לא מארחים, יזמים, משיק לתחום שאני מאוד אוהב, אבל תכף תגלו ותכירו את האורח שלנו. לפני הכל, נגיד תודה לנותן את החסות שלנו, שגם במקרה קשורה לאורח שלנו, אינטליגנייט, תוכנית האצה ייחודית ופורצת דרך עבור סטארט-אפים שנמצאים בשלבים המוקדמים שלהם, שהמטרה העיקרית היא לעזור ליזמים מובילים להאיץ את הסטארט-אפ שלהם באמצעות תוכנית אישית שנתפרת עבור הצרכים הייחודיים שלהם. לאורך התוכנית מתקיימות כל שבוע סדנאות והכשרות בתחומים מוגוונים במרכז העשייה הטכנולוגית והיזמית, בתחומים כמו פיתוח מוצר, אסטרטגיה עסקית, שיווק וגיוס לקוחות. התוכנית מלווה במנטורינג צמוד שהחברות שמשתתפות בתוכנית מקבלות. טובי המומחים והמנטורים מישראל ומאינטל בכלל, אנשים עם הצלחה מוכחת וניסיון עשיר. אינטל לא דורשת לא מניות בחברות שמשתתפות או כל תשלום אחר, ובאופן כללי, חברות, כולל החברה שאנחנו נכיר לכם היום, שהשתתפו בתוכנית, גייסו מעל 700 מיליון דולר במרוכז, ועשו יותר מ-18 POCs עם חברות וגופים בתוך אינטל. אז אם אתם סטארט-אפ שגייס לאחרונה לפחות מיליון דולר, ועוסק בטכנולוגיות עמוקות בתחומים כמו בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, מערכות מחשוב, סייבר, סקיוריטי ועוד, ייכנסו לאתר שלהם intelignite.com, ותגישו מועמדות אינטל איגנייט במילה אחת, נורא פשוט, נקודה קום. לא נורא פשוט, נקודה קום, אינטל איגנייט נקודה קום. שלום לדוקטור מושיאל ביטון.
אהלן,
מה המצב? כיף לאללה, אנחנו הרבה זמן מדברים על זה ש... הגיע הזמן שהתבגרת, ואתה כבר הגיע הזמן שתבוא לפודקאסט שלנו.
כן, עדיין שערות לא לבנות, אבל כן, לגמרי התבגרתי.
אז הסיבה שאתה קשור לאינטליגנייט, שאתה, הסטארט-אפ שלך, דיוניקס, שתכף נדבר עליו, היה בבאץ' הראשון, נכון?
נכון, היינו של... המחזור הראשון של אינטליגנייט, בעצם ניסו עלינו את כל הדברים.
אוקיי.
ובאמת, עד היום אנחנו שומרים על קשר עם החברות, גם אינטל תומכים בנו, צחי וכל הצוות המדהים, שעושים עבודה מצוינת.
גם התנחלתם להם במשרדים הרבה זמן.
היינו במשרדים, של... באותה תקופה, היה בדיוק התחילה הקורונה, וזה היה נכון גם להישאר, גם האווירה במשרדים של אינטל מאוד מאוד מומלצת לכולם.
אז למה אתה דוקטור?
דוקטור להנדסת חומרים.
אוקיי.
אני מהנדס חומרים במקצועי, תואר ראשון ושני מבן גוריון. תואר שלישי, הדוקטורט עשיתי באימפיריאל קולג' בלונדון, סוג של MIT, טכניון של אנגליה, בתחום של סוללות, וככה הגעתי לתחום הזה. דווקא בעבר הייתי פחות בסוללות, ועכשיו... תמזל מזלי להיות בתחום כמעט הכי חם היום.
מה קרץ לך בסוללות, אתה יודע? מה מעניין בזה?
האמת היא שזה לגמרי הייתה הזדמנות. לא תכננתי, לא ציפיתי שאני אהיה מדען סוללות או חוקר סוללות. פשוט התגלגלתי ומצאתי את עצמי בתחום הזה. הם פרסמו משרה שדרשה כישורים כמו שהיו לי לפני, רק להטמיע אותם בעולם הסוללות. קיבלתי מלגה שלא יכלתי לסרב, ולגור בלונדון גם אי אפשר לסרב.
איך היה?
וואו.
כמה שנים?
קצת יותר מארבע שנים, לגמרי השנים הכי טובות בחיים שלי, חוויה שאני ממליץ לכל אחד, כיף גדול, עיר שלא צריך יותר מדי לדבר עליה.
מזג אוויר מושלם, סתם.
מזג אוויר פחות, אבל כשיש מזג אוויר טוב, לגמרי העיר הכי טובה בעולם.
אני מסכים, אני מת על לונדון. וגם תוך כדי הלימודים הכרת את השותפים שלך בסטארט-אפ שבסוף הקמת.
כן, בעצם הקמתי את הסטארט-אפ יחד עם המנחים שלי לדוקטורט, שהוא אסיסטנט פרופסור באימפיריאל קולג' לונדון. וכשהגעתי עם הרעיון, בעצם כולנו הבנו שזה מה שאנחנו הולכים לעשות. בהתחלה הם קצת פיקפיקו ולא ידעו אם הם יעשו את זה. אחרי שהבטחתי להם עתיד גם ירוק יותר וגם בעצם כלכלי, ומקום שהם יכולים לתת בו יותר השפעה, אז הם הבינו שזה הדבר הנכון, וזה היה חזק מאיתנו בעצם, הם חייבים כולנו לעזוב את האוניברסיטה, הוצאתי אותה מהאוניברסיטה, אבל לא מלונדון.
אז בעצם, אתה ילד טוב באר שבע, מגיע לאחת הערים הגדולות בעולם, לאחד המוסדות המפוארים בעולם, ומצליח עם הפשן שלך, עם רעיון שלך, לגרום לשני פרופסורים, או לשני מרצים בעצם, באימפיריאל קולג', לעזוב את העולם האקדמי, וללכת אחריך, איך עושים כזה דבר? ואחרי זה רעיון וסטארט-אפ ונגייס כסף אולי וכזה מין.
זה לא היה כזה פשוט, אבל נוצר איתם קשר מאוד, מאוד אישי. עבדנו אחד עם השני לאורך תקופה, תקופה ארוכה, עבדנו הרבה נסיעות, נסיעות עבודה. באמת הבנתי את היכולת והכישורים של הצוות, וברגע שנולד הרעיון, הבנתי שצריך צוות חזק, צוות חזק טכנולוגי שיוכל להרים דבר כזה. באותה תקופה, כמובן, לא היה לי איך לממן את הסטארט-אפ, וזה היה יותר רעיון, ו... ההתמזל מזלי והייתה תחרות של סטארט-אפים באוניברסיטה.
אוקיי.
ואמרתי להם, תקשיבו חברים, אנחנו נראה לי שזה הזמן להגיש מועמדות וצריך להיות אמיתי. והכנתי כמה שקפים ורק ביקשתי את האישור שלהם להיות בשקפים. וככה השתעשעתי עם הרעיון, הלכתי לתחרות וזכיתי. היה פאנל של הרבה שופטים, היה שופטים שמתחום הטכנולוגיה, פרופסורים לכימיה וגם אנשים מתחום העסקים. הפרופסור לכימיה תפס את הראש ואמר, וואו, איזה רעיון, לגמרי בעד הרעיון ובעד לתת לי את הפרס. אבל אז אנשי העסקים אמרו, מה הופך אותך להיות מנכ״ל? אתה פה מציג שאתה הולך להיות מנכ״ל. אין לך ניסיון, רק סיימת דוקטורט, אתה בפוסט דוקטורט, מה עושה אותך מנכ״ל? אז עשיתי את הקלף של הצבא הישראלי, ושירתתי בצבא, והייתי מפקד, בפעילות מבצעית, בהכשרה.
איפה היית באמת מפקד?
הייתי ביחמם, מודיעין שדה היום.
אוקיי.
ובאמת בהכשרה וגם בפעילות מבצעית.
וזה עשה להם את הקטע?
כן, מרגיש שבישראל היו זורקים אותי מכל המדרגות, אבל שם הם הבינו, אוקיי, אמרתי, ברור, התמודדתי עם מצבים כל כך קשים ומלחיצים, אז בשבילי להיות מנכ״ל זה פשוט. לא הבנתי את כמה זה לא פשוט. וכן, ואז קיבלנו את הפרס, היינו חייבים לפתוח חברה כדי לקבל את הכסף, זה 60 אלף יורו.
יפה.
אבל מאז בעצם...
לא עצרתם.
לא, הכל היה קשה, הבנתי שזה לא פשוט, קיבלתי פרס ככה, המזל של מתחילים. והייתי בלונדון, המנחים שלי עדיין היו באוניברסיטה, זה לא סכום כסף שיכול להוציא אותם עם משכנתאות, מגורים בלונדון. והבנתי שאני צריך לחזור לישראל. וזו בעצם הדרך לפרוץ. כי אני חושב בלונדון יש המון כסף, יש המון טלנט, המון אנשים מאוד חזקים מכל העולם, אבל גם עיר מאוד גדולה. אין לך את היכולת הגישה הזאת לכסף או לאנשים, ובארץ אין מה לעשות גם, לונדון יחסית מאוד מפגרת אחרי תל אביב, ישראל וכל הנושא הזה של טק, סטארט-אפים, אני זוכר שהתחלתי את הדוקטורט, היה רק אקסלרטור אחד בכל אנגליה.
די.
כן, שבתל אביב, רק בתל אביב היו 80. אז אתה יכול רק להבין
את היתרון
ואת הפער. ולגמרי, באותה תקופה, אתם זוכרים, מובילאי וחברות החברות, והאוטוטק בישראל פרח ועדיין פורח. וחשבתי שזה נכון להיות חלק מהקהילה, חלק מהאקוסיסטם, ובאמת הייתי פה לבד עם עצמי, והצלחתי להיות חלק מדרייב, איפה שפגשתי אותך פעם ראשונה.
נכון.
והחבר'ה מדרייב גם עזרו לגדל את הסטארט-אפ, ומשם זה התחיל. לגמרי אני חושב שבאותם שנים וגם היום יותר קל לפגוש חברות בריטיות בישראל מאשר באנגליה, שזה מצחיק, זה די פרדוקס.
ממש פרדוקס, אוקיי.
כן, ישראל זה מקום באמת אבן שואבת שכולם מכל העולם מגיעים, במיוחד בתחום האוטוטק.
ורק השבוע... היה את האירוע של אקומושן, והגיעו סוף סוף אחרי שנתיים משלחות מכל העולם, ואנשים שראינו אותם מבעד למסך בזום, פתאום אפשר לראות פייס טו פייס, ולשתות קפה ולדבר. אז מה עושה הדיוניקס? מה אתם עושים?
אנחנו מפתחים את סוללות הדור הבא.
אוקיי.
לרכבים חשמליים, אבל לא רק, גם ליישומים אחרים. יש לנו רכיב שמשפר את הביצועים של סוללה, ויכול גם להוריד את המחיר. הרכיב הזה הוא רכיב שהוא היום בעצם נמצא בכל סוללה. כל סוללה, רק כדי להסביר, יש שתי אלקטרודות, מפריד, ספרטור ואלקטרוליט. כל אלקטרודה בנויה משני רכיבים. אוסף הזרם, שזה בעצם פויל מתכתי. כמו הפויל שיש בבית, כמו הפויל הרדיד
אלומיניום
שאנחנו פוטפים את הסנדוויץ'ים.
כן.
והפויל הזה לא השתנה במשך 30 שנה האחרונות. כולם משתמשים באותו פויל. אפילו טסלה, חברה שכולם מכירים, משתמשים באותו פויל שפותח, או הגיאומטריה, הארכיטקטורה הזאת פותחה לפני 30 שנה. ובמהלך המחקר הבנתי שאפשר לייצר טכנולוגיה שיכולה לשנות את הפויל. בעצם כך נולד הרעיון, מייצרים ארכיטקטורות של תלת ממד למתכות, מתכות שמתאימות לעולם הסוללות, וכמו שפויל היום נמצא בכל סוללה בעולם, עם כל כימיה בעולם, גם הארכיטקטורה שלנו יכולה להימצא בכל סוללה בעולם. בעצם אנחנו משנים את הארכיטקטורה, להגיע לארכיטקטורה יותר אופטימלית, יעילה, מורידה את ההתנגדות בתוך הסוללה ומשפרת את הביצועים. באנלוגיה פשוטה, יש לנו פרוסת לחם, שזה הפויל המתכתי. על גבי פרוסת הלחם יש פרוסת גבינה, שזה החומר האקטיבי, החומר הכימי, שגורם לנו להפעיל את הסוללה, את האנרגיה. במקרה שלנו, הפרוסת גבינה היא לא רק על הלחם, היא גם בתוך הלחם. בעצם היא שזורה בתוך הלחם, אנחנו מייצרים עוד נדלן, עוד באותו נפח, עוד מקום להכניס יותר גבינה. מכניסים יותר גבינה, זה אומר, יש לנו יותר אנרגיה, יותר דווח נסיעה, ובו זמנית אנחנו מבטיחים שיהיה לנו עדיין שטח מגע מאוד גבוה, מה שלא פוגע בטעינה מהירה וביישומים שקשורים לכוח של סוללה.
אז בעצם אתם בתחום הסמארט מטריאלס, בעולם הסוללות, בעיקר לעולם הרכב, כמה זמן החברה קיימת?
קמנו את החברה ב-2017, סוף 2017.
אוקיי, חברה דואלית שיושבת גם בלונדון וגם בתל אביב, נכון?
נכון, ככורח הנסיבות, אבל ראינו בזה גם הזדמנות, הזדמנות להיות גלובלי מ-day one. גייסנו את הכסף הראשוני ב-2018.
כמה זה היה?
$1,000,000, סייף, friends and family, וקצת משקיעים קצת יותר מוכרים, שעזרו לנו באמת לצמוח ולגדול. כבר הסיבוב האחרון היה סיבוב A, ממש לפני כמה חודשים השלמנו אותו, של $27,000,000.
אז סך הכל כמה גייסתם?
עד היום $40,000,000, רוב הכסף מ-equity, בעצם מגיוס ממשקיעים פרטיים, וגם קיבלנו הרבה מענקים יוקרתיים, כמו מענק מהאיחוד האירופי, ועוד מענקים אחרים, שבעצם הם לא תמורת מניות, אופציות, הם תמורת רק recognition והכרת הובל,
שזה הכסף הכי טוב, בתור חברה שגם זכתה בגרנט של האיחוד האירופי, אין כסף טוב כמו גרנט ספציפית מהאיחוד האירופי, אין אפילו תמלוגים. בניגוד למדען הראשי פה בישראל, אתה לא מחויב לשום דבר בהקשר הזה, פשוט לפתח את הטכנולוגיה שלך. וכשהגעת לישראל והתחלת לפגוש משקיעים, אני מניח שלא היה פשוט, כי אתה יודע, זה לא שאתה מפתח איזה סייבר, או B2B SaaS, או איזה תוכנה ארגונית או משהו כזה, אז איך הסתכלו עליך?
היה מאוד קשה לאכול אותנו. שזה באמת היה עוף מוזר, חברות שלא רגילים פה בארץ להשקיע רק בחומרה, ובמיוחד בקונסטלציה כזאת, גם זה רכיב שאף אחד לא עבד עליו, הוא היה מאוד בשוליים, כולם השקיעו בכימיה של הסוללה, ולא בפיזיקה, לא בארכיטקטורה.
שזה מה שאתה עושה, אתה משנה את הפיזיקה, ובזכות זה דרך אגב, מה, איך זה משפר את הטווח ואת זמן הטעינה?
אנחנו כבר הוכחנו שאנחנו יכולים להוריד את ההתנגדות בלפחות 50%, מה שמשפר גם את זמן הטעינה, יכולים להגיע לטעינה יותר מהירה, פי 2 ויותר.
ואת הטווח אתם גם מגדילים?
ואת
הטווח
אנחנו באופן תיאורטי יכולים להגדיל ב-20-30%, אבל באופן מעשי אפילו יותר. יש הבדל בין מעשי תיאורטי, כשאנחנו נוסעים ברכב חשמלי, גם אם אמרו לנו שהוא נוסע 300 מייל, לדוגמה, אנחנו לא באמת מגיעים לכל ה-300 מייל. כמובן, אנחנו נוסעים בתנאים שונים, מזג האוויר משתנה, יש מהירויות שונות, כבישים שונים, וכל הדבר הזה משפיע.
כן, גלימה שונה, פקקים, מזגן,
בדיוק, כל הפרמטרים האלה משפיעים על הטווח נסיעה. ובמיוחד במהירות גבוהות, זה הפקטור הכי משמעותי, במהירות גבוהה, יש התנגדות גבוהה, התנגדות גבוהה מונעת מאיתנו לגשת לכל האנרגיה הקיימת בסוללה, ובגלל ובזכות זה שאנחנו מורידים את ההתנגדות, אנחנו יכולים לגשת ובעצם להשתמש ביותר אנרגיה, מה שמאפשר דווחי נסיעה אמיתיים ארוכים יותר.
אז בוא נחזור חזרה למפגש הראשון שלך עם משקיעים ישראלים, גלגלו אותך מכל המדרגות, אני מניח.
כל המדרגות, אני חושב התשובה הכי טובה זו התמדה, להתמיד, כמובן אם מאמינים ברעיון וחושבים שהוא באמת יכול לשנות העולם, כל כך הרבה לא שקיבלנו, לא עצרו מאיתנו לשמוע את הכן, בסוף לא צריך הרבה כן כדי להתקדם.
אז מי אמר לכם כן? מי היו הראשונה, הקרן הראשונה שהשקיעה?
הקרן הראשונה שהשקיעה NextGear, שבעצם Drive TLV, הקרן שהיא קשורה לאקסלרטור של Drive, של Smart Mobility.
גילוי נאות, השקיעו גם הסטארט-אפ שלי.
אז הם, יש להם גישה מאוד מעניינת להשקעה בסטארט-אפים בתחום המוביליטי, סמארט מוביליטי. יש להם אפשרות שתשב באקסלרטור, תהיה חלק מהתוכנית שלהם, יכולים לעקוב אחריך. דיו דיליג'נט שאין לו אח ורע בתעשייה, כי בסופו של דבר אתה יושב שם, הם רואים את ההתפתחות, רואים איך אתה מתנהג, רואים מה הלקוחות אומרים עליך וגם מה הפרטנרים שלהם. ואתם יכולים להחליט אם להשקיע או לא, על סמך הרבה הרבה שעות של עבודה עם הסטארט-אפים היזמים, והם היו אלה הראשונים שפתחו את הדלת לעוד קרנות וחיבורים.
מי נמצא על הקאפ-טייבל שלך למשל? איזה עוד קרנות?
אז הקאפ-טייבל מאוד ארוך, יש שמון שמות. גם זה נבע מצורך בהתחלה, הם צריכים הרבה משקיעים. הסיבוב האחרון הובילו אותו Deep Insight, שזאת קרן Deep Tech, אחות של Insight Partners, יחד עם Catalyst ועוד המון משקיעים אחרים. היה לנו, נקרא לזה, מיקס טוב של משקיעים פיננסיים ואסטרטגיים, גם חברות אסטרטגיות מחברות המתכות, כמו חברת בשם נובליס, אמריקאית, שחברת אלומיניום מאוד מוכרת ומסורתית בתחום, JX Nippon, חברה יפנית בתחום המתכות לנחושת, חברות בתחום ה-Tier 1 כמו מגנה, ועוד חברות אחרות, גם יפן, ישראל,
יצרני רכב?
יצרני רכב ו-OEMs עדיין לא, אבל לאט לאט.
מגניב. אז קמתם לפני 4 וקצת שנים, כמה עובדים אתם היום?
היום 33 עובדים.
איפה?
רובם בישראל, כששליש נמצא בלונדון, וגם הם גייסים בגרמניה ובארצות הברית.
ויש מחירות או שאתם עוד בשלב הפיילוטים ולפתח כי זה חומרה, דיפ טק, איפה אתם עובדים?
ההישג משמעותי שעשינו דווקא השבוע, שלחנו תאים של סוללות ללקוח מאוד גדול בתחום הרכב, שעכשיו על התאים של הסוללות אצלו, כי זה אבן דרך מאוד גדולה לסטארט-אפים בתחום הסוללות, יחסית לסטארט-אפים אחרים בתחום הסוללות, אנחנו עם זמן לשוק מאוד מהיר, בגלל שאנחנו לא משנים את הכימיה, אנחנו אגנוסטים לכימיה. כל כימיה יכולה ליהנות מהטכנולוגיה שלנו, ואין לו לעשות כימיה, זה כמו תעשיית התרופות, זה לוקח זמן, לייצב, אופטימיזציה, לקבל את האישורים, אלא השינוי בארכיטקטורה הוא שינוי יותר מהיר, וכבר עכשיו יש לנו תאים אצל לקוחות. כמובן, אנחנו עם חברות אחרות, חברות רכב אחרות בשלבים יותר מתקדמים, אחרות בשלבים יותר מוקדמים, ותחום הרכב, כמו שאמרת, זה לוקח יותר זמן. יש לנו מוצר ראשון שאנחנו מגיעים לסקל מאוד גבוה עוד השנה, בדור הראשון.
מה זה אומר?
זה אומר שיכולים להגיע למגה-וואט אור קפסיטי, יכולים להיכנס כבר ולעשות אינטגרציה למפעלים גדולים. אנחנו לוקחים, יש לנו קומפוננטה שנותנת הרבה ערך יחסית לאותו רכיב שהם משתמשים בסוללות רגילות, ואותו כבר אנחנו יכולים, כבר עשינו פיילוטים שהראינו שאנחנו יכולים לעשות אינטגרציה לתוך פסי ייצור גדולים של מפעלים.
אז אתם עדיין בשלב הפיילוטים, אוקיי, אין לכם, ובוויז'ן שלך בעצם מה, אתם תקימו מפעל ייצור ותשלחו את הפויל הזה לכל חברות הסוללות בעולם? זה הרעיון?
אז בערך, אנחנו היום בעצם מפתחים טכנולוגיה לייצור אוספי הזרם, טכנולוגיה שלא הייתה קיימת, פיתחנו אותה מאפס, משתמשים בעקרונות של טכנולוגיות אחרות, אבל היה עוד מאוד חשוב לבנות טכנולוגיה שתיתן מוצר שאוכל להתאים לכל סוגי הכימיות, ויהיה מאוד יחסית זול בסוף. סוללה זה מוצר בסיס, מוצר שהוא משאב לאומי מתחומי אגירת אנרגיה ורכבים חשמליים, אנחנו לא יכולים לייצר סוללה יקרה, אז הרכיב הזה צריך להיות מאוד זול יחסית, מתאים לכל כימיה ומתאים לסוללות. מלא זה לא הייתה שיטת ייצור שהייתה קיימת בשוק, אז פיתחנו את השיטה הזאת מאפס. כמובן, לנו אין שום יתרון בייצור המוני, לכן חברנו עם פרטנרים, כמו חברות המתכות שהשקיעו בנו, שיש להם בעצם מפעלים בכל העולם של ייצור. ברגע שהמוצר שלנו מגיע לשלב בוגר יותר, שהוא מוכן לשיווק בשוק, אנחנו נשתמש בסאב קונטרקטור, בעצם קבלני משנה, שעזרו לנו לייצר אותו במדינות שונות, וזו המטרה, מטרה גם להיות קרוב יותר למפעלי הסוללות, לאבים של הסוללות, אבל תמיד נרצה לשמור על המרכז פיתוח, יכולת לבנות את הדורות הבאים של הארכיטקטורות של הרכיב הזה פה בישראל.
אז בעצם אתם מפתחים טכנולוגיה, ומה, נותנים רישיון למפעלים האלה של המתכות, לייצר את הפויל, ואז הם מוכרים את זה לחברת הרכב?
אז אנחנו רואים היום, האמת היא, דינמיקה ושינויים מאוד דרסטיים בעולם הרכב. טסלה כמובן היא זו שמכתיבה את הקצב. אנחנו רואים טסלה היום יצרנית סוללות בעצמה. היא לא רק יצרנית רכב, היא לא רק תוכנה, זה גם ייצור סוללות בסקל מאוד מאוד גדול.
כן, גיגה פקטוריז וכו'. בדיוק.
חברות הרכב האחרות מסתכלות והן בפאניקה. הן מבינות שטסלה פתחה פער, הן חייבות לצמצם, והן גם רוצות להיות יצרני סוללות, כי סוללה זה המנוע של הרכב. אף פעם חברות הרכב לא ויתרו על ייצור המנוע. כל הרכבים האחרים השתמשו בטיר 1, טיר 2, וכל שאר הרכיבים שיוצרו במקומות אחרים, אבל המנוע תמיד היה הליבה. אותו דבר הסוללה, הם מבינים שהסוללה באנלוגיה היא דומה למנוע, גם משפיעה על הביצועים וגם המחיר, ולכן הם חייבים להשקיע בסוללה ואפילו לייצר אותה.
אז כל חברות הרכב, מטויוטה, וולבו, מרצדס, כולן הולכות לייצר את הסוללה עבור עצמן? הן לא יקנו off the shelf?
אז זה תהליך. היום כמעט כל חברות הרכב יש להם בעצם joint ventures, שיתופי פעולה עם חברות סוללות, שחלק השיתוף פעולה זה אפילו ממש 50-50, מחויבות לייצור הסוללות, ולאט לאט אנחנו רואים את הטרנזישן ההדרגתי הזה, לייצור סוללות עצמי, כמו שטסלה לא עשתה את זה בעצמה בהתחלה. אלא שיתוף פעולה עם פנסוניק, אחרי 5 שנים אמרו לפנסוניק,
תודה רבה.
תודה רבה, להתראות, אנחנו עושים בעצמנו. ובאמת הולך להיות תהליך מאוד מעניין, חברות רכב הופכות את חברות סוללות, ולאט לאט נראה יותר חברות רכב, ולא נבין, האם הם חברות רכב או חברות סוללות.
עם טסלה דיברת כבר? פגשת אותה?
תרם.
אוקיי, אז יש עוד יעד להגיע אליו.
יש לנו בחברה היום דירקטור, בבורד, שהוא היה בכיר לשעבר בטסלה, הוא גם משקיע של החברה, הוא היה אחראי על כל ה-supply chain בג'יגה פקטורי הראשון, ובימים הראשונים של החברה, אחד היועצים הכי בכירים שלנו, הראשונים, זה פרופסור הרברט קולר, היה אחראי על כל ה-R&D בדיימלר, במרצדס, 40 שנה, ובאותה תקופה שמרצדס השקיעו בטסלה, בעצם הצילו אותם, $200 מיליון שהצילו את טסלה, הוא היה בורד דירקטור בטסלה. אז כשהכנעתי אותו להצטרף ליד היוניקס, רוב, בעצם הלכתי, נסעתי לשטוטגרט כדי לשכנע אותו, כל השיחה הייתה על אילון מאסק. ובעתיד אנחנו באמצעות הבורד דירקטור מתכוונים לנסוע וגם להיפגש עם טסלה.
אז מה הוא מספר על אילון מאסק באמת?
וואו, סיפורים של שעות. אני חושב שהוא, אם תשאל אותי, הוא הבן אדם ש... גרם לאחר בשינויים בימים שלנו. ויז'ן שאין לו שני בתעשייה. עם הרברט הוא לא הכי הרבה הסתדר.
וואלה.
להם הרבה התנגשויות. הרברט הוא איש אוטומוטיב, קלאסי, מסורתי, דיימלר, 40 שנה, יצור, גרמני. והיה לו קצת קשה לאכול את זה, שאיך אפשר לבוא לא מתחום האוטומוטיב, ולייצר מכונית שתהיה בעצם, תשרת את האנשים.
אז מה, לא הסתדרו?
לא, הסתדרו, אבל היו כל מיני חיכוכים, יש כל מיני סיפורים מעניינים, לשמור את זה לארבע עיניים.
רגע, מה הוא מספר על אילון, אוקיי, שהם לא הסכימו עליו?
דברים שאני יכול להגיד, לדוגמה, אילון שאל אותו, איך עכשיו צובעים מכוניות? מאיפה קונים צבע? מי החברות? והרברט היה בשוק, היה בשוק. איך יכול להיות שאתה רוצה לבנות מפעל מכוניות, ואתה לא מכיר את הספקי צבע? אז דוגמאות כאלה.
וואלה. מדהים. טוב, כמו שאנחנו יודעים, כשאתה מגיע מחוץ לתעשייה, אז המוח שלך פתוח לדברים חדשים. ובעצם לזעזע בצורה דרמטית את כל התעשייה.
במיוחד בסוללות.
תגיד, אתם לא חברת הסוללות היחידה בישראל, נכון? יש את סטורדוט? מה קורה שם?
יש הרבה חברות סוללות, סטורדוט החברה באמת המובילה, גיסה הכי הרבה כסף, יש להם שיתופי פעולה עם חברות רכב.
אבל יש שם הבטחה כבר הרבה זמן ש... איפה היא? מתי הוא מפעל, מתי מפעל סוללות, כמו שהם הבטיחו הרבה זמן?
צריך לזכור, כמו שאמרתי לפני, כימיה זה לא דבר פשוט. אתה מסנטז, עושה הרבה איטרציות כדי להגיע לאופטימיזציה הנכונה, לייצב את הכימיה, וזה לוקח שנים. צריך להבין, זה תהליך. גם חברות אחרות, כמו סטורדות, שקיימות והקימו את החברה, בזמנים שלהם, זה לא שהם יסחרו, והשווים הם עדיין של מיליארדי דולרים. הפרומיס והשוק צריך טכנולוגיות כאלה. יש צורך מאוד גדול, ועל פי הצורך והפוטנציאל נקבע השווי. מקווה שבקרוב נראה את סטורדות וגם חברות אחרות צומחות, מתפתחות ועושות טוב לכל התעשייה הישראלית.
תגיד, לאן החברה שלך יכולה להגיע? זה יכולה להיות חברה... גדולה, הנפקה, יוניקורן, דקקורן, כל הדברים האלו שאתה מכוון, אתה יודע, בוא, יקנו אותי בכמה מאות מיליונים, כולם ירגישו טוב עם עצמם, נעביר את הטכנולוגיה הלאה, ונטוס לקריבים. איך אתה רואה את החברה?
הרכיב שלנו נמצא בכל סוללה בעולם, בכל כימיה.
פוטנציאלית.
הרכיב שאנחנו מחליפים אותו, היום הפויל נמצא בכל סוללה בעולם, בכל כימיה, בכל פורמט, בכל תעשייה. וזה הפוטנציאל שלנו. הפוטנציאל שלנו גם, וזה הוויז'ן, להיות בכל סוללה בעולם. היום אנחנו משתמשים בתוכנה חכמה שפיתחנו, הצוות בלונדון כמעט כולו עובד על פיתוח התוכנה, שמבינה בעצם איך הארכיטקטורה משפיעה על הביצועים, איך אנחנו יכולים להאיץ את הפיתוח שלנו, וזה עוד אלמנט נוסף בדיזיין, והיכולת לבנות מוצר שהוא יהיה רובסטי ויתאים לתעשיות שונות. אנחנו מפתחים פה בארץ כלים ליצירת המתכות בתלת ממד, משהו שהוא מאוד ייחודי לנו, וכמובן יש לנו הרבה ידע בכל האינטגרציה, איך אנחנו, מה המתכון הנכון, כדי להכניס את המוצר לתוך פסי צור קיימים, שצריך להגיד, זה יתרון מאוד גדול. אנחנו לא צריכים לבנות מפעלים מאפס.
אז לא ענית לי. חברה גדולה או...
חזון הוא להיכנס לכל סוללה בעולם, ותוצאה מכך זה חברה גדולה, אין ספק.
הבנתי. אמיתי. לא משהו שאתה מוכר למשקיעים, ובהצעה הראשונה...
אני חושב שאנחנו בתקופה שהכי טובה אולי בהיסטוריה, להיות בתחום הזה. עד היום, אם היית סטארט-אפ בתחום הסוללות, עד לפני כמה שנים, היו לך שתי ברירות. או למכור את החברה לפנסוניק, או להתחרות בפנסוניק. אני חושב שעכשיו יש הזדמנות לעוד הרבה חברות. יש מפעלים, הגיגה פקטוריס שהזכרת, צומחים כמו פטריות, וצריכים טכנולוגיות חדשות. כל מה שקורה בין המערב, ארצות הברית לסין, מלחמת הסחר, ארצות הברית רוצה חזרה, והמערב רוצה לייצר את הסוללות, שזה משאב לאומי, בתוך המדינה. זה אומר שהם צריכות להתחרות בטכנולוגיות אסיאתיות, סיניות, ומאוד מאחור. אם הם רק יעשו copy-paste ויקחו את האנשים, זה לא יעזור. הם חייבים להכניס טכנולוגיות חדשות, על מנת להגיע בעצם ליכולת ייצור ותחרות מאוד בריאה.
אמרת משאב לאומי, אתה חושב שמדינת ישראל גם צריכה גיגה פקטוריס כאלה?
אולי לא רק מדינת ישראל, אבל אולי כן פה באזור שלנו, צריכים יכולת ייצור סוללות.
למה? הרי אתה לא מייצר פה מכוניות. אתה תייבא מגרמניה, מארצות הברית, מסין את הרכב, מיפן, עם הסוללה בפנים. למה שנצטרך פה, סתם בירדן?
שאלה מעולה, אבל סוללות זה לא רק לרכב. אנחנו רואים את השיפט, מבינים את היכולת של סוללות להיות מכשיר אגירה מאוד יעיל, אגירת אנרגיה.
בתוך הבתים גם.
בתוך הבתים, בגריד, חוות סולריות שאפשר לאגור. אחת הבעיות, היום יודעים להשתמש באנרגיה ירוקה, אנרגיה סולרית, אנרגיית רוח. אחת הבעיות זה הגירה.
כן.
וסוללות זה מכשיר מאוד יעיל. ואם נמשיך להאיץ את היצור של הסוללות ולהוזיל לתעלות, אז לגמרי זה דבר הנכון לעשות, להשתמש בסוללות עבור אגירת אנרגיה. ויש לנו הרבה שמש, יש הרבה יכולת אגירה באזור. ואני חושב ש... בסופו של דבר, אין הרבה נכונות וטעם לייבא, לייצא חומרים שהם יכולים להשפיע אזורית או להשפיע כלכלית על הביטחון הלאומי.
ומדינת ישראל עושה מספיק בתחום הזה של סוללות? או שיש עוד מה לעשות?
יש עוד הרבה מה לעשות, אף אחד לא עושה מספיק, אף מדינה בעולם. אירופה והאיחוד האירופי, אני חושב, הכי... דוחפים ומתקדמים ונותנים כנסות ענק לחברות אם הם לא עומדים ביעדים. עכשיו עם הממשל החדש בארצות הברית יש חזרה יותר לעולם האנרגיה, אבל זה כבר הפך להיות משהו שהוא די קונצנזוס, מבינים שהעולם צריך להיות ירוק יותר, נקי יותר וטוב לכולנו.
ומה מדינת ישראל צריכה לעשות כדי להדביק את הקצב ולשמור על המשאבים הלאומיים גם בתחום הזה?
מגבלה העיקרית זה תשתיות. אני חושב שתשתיות זה משהו שגם מבחינת השקעות והשקעות פרטיות, זה גם יותר קשה לקבל את ההשקעות האלה. וזה ברמת המדינה, מתשתיות טעינה, וגם להקים אפילו יכולת של טעינה באזורים מרוחקים, לאו דווקא שרשת החשמל מגיעה אליהם, או שהיא לא מספיק חזקה. כי תשתית החשמל לא נצליח ב-20 שנה הקרובות לעמוד בקצבי גדילה. אנחנו חייבים לייצר כל מיני פתרונות אלטרנטיביים, אז זה מקום שהמדינה יכולה לתת המון משאבים ודחיפה. עכשיו זה הדבר העיקרי, ובסופו של דבר גם לתעדף, אם זה כל מיני סובסידיות ואינסנטיב לרכבים חשמליים, ולהקל יותר על, על הנהגים ועל הצרכנים, זה משהו שמאוד יכול לעזור.
אוקיי, זה פותח לנו פתח לשיחה אחרת לגמרי, ואולי ויכוח גם על הנושאים האלה. אז אתם מאוד ממוקדים בעולם הרכב, אבל איפה עוד החברה שלכם הולכת להיות?
אז דיברנו על השלב של החברה, השלב הפיילוטים. היום אנחנו בפיילוטים גם בתחומים אחרים, ממייקרו מוביליטי שהוא קרוב לתחום האוטומוטיב.
נכון.
אבל גם תחומים כמו קונסיומר אלקטרוניקס, לדוגמה וויראבולס, משעונים חכמים ויישומים כאלה ואחרים, וגם בתחום בעצם כלי העבודה. זה התחומים שאנחנו כיום חודשים, הרבה תחומים, אבל הרכיב שלנו אותו רכיב. בעצם לא דורש מאיתנו שינויים גדולים.
עובדים אתם מחפשים?
תמיד.
מה, באיזה תחומים?
בכל התחומים. היום מגייסים, מחפשים את העובדים הכי טובים במדינה, בתחומי הנדסת מכונות, אלקטרוכימיה, בתחומי הפיתוח, חומרים, אבל לא רק, גם בתחומים אחרים של ייצור, מעבר לייצור.
ו? קשה לגייס עובדים כאלה כמו שקשה לגייס מפתחים, או שיש פחות תחרות על העובדים מהסוג הזה, אז אתם במקום יותר, יותר קל באופן יחסי?
פחות תחרות, אבל לגמרי, למצוא את העובדים הטובים זה תמיד אתגר. למצוא את העובדים עם הקלצ'ר הנכון והתאמה הנכונה על החברה. אנחנו רואים שינויים קצת בשבועות אפילו האחרונים. לצערנו, אנחנו, פתאום השוק כבר הוא לא רק שוק של, של עובדים, וזה קצת משתנה. לטובת החברות, ומבחינתנו גם זה יכול להיות איזושהי הזדמנות למצוא עובדים מחברות אחרות או כאלה שעכשיו נמצאים באתה ולקחת אותם אלינו.
מדהים. דוקטור מושיאל ביטון, תראה איך עברו 30 דקות. מדהים.
איזה כיף, איזה כיף. תודה רבה על ההזדמנות.
כיף שבאת. ועד כאן 30 דקות פחות. נגיד תודה לנו לתת את החסות שלנו, אינטל איגנייט, התוכנית שמושיאל היה בה, בבאץ' הראשון, כבר באץ', אני כבר לא זוכר איזה מספר.
שש,
נכון. תוכנית ההצעה בת 12 שבועות שמפגישה יזמים עם מנטורים בכירים מאינטל ומהתעשייה. כל סטארט-אפ שמתקבל לתוכנית מלווה במנטור אישי שהוא יזם סדרתי מהתעשייה, ובמומחה טכנולוגי מאינטל שדואג למקסם את הערך שהסטארט-אפ יכול לקבל מהחיבור לאינטל. אז אינטל איגנייט בוחרת לתוכנית של הסטארט-אפים עם פוטנציאל להביא לשינויים דרמטיים בתחום שלהם, ויש להם את היכולת להוביל חדשנות בשוק הגלובלי. אז אם אתם סטארט-אפ שגייס לאחרונה לפחות מיליון דולר ועוסק בטכנולוגיות עמוקות בתחומים כמו בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, מערכות מחשוב, סייבר סקיוריטי ועוד, למשל חומרים חכמים, ייכנסו לאתר ותגישו מועמדות intel-ignite, כמו ששומעים, .com, intel-ignite.com. אנחנו זמינים בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל פלטפורמות הפודקאסטים, תיכנסו, תנו לנו ציון, תשאירו ככה איזו תגובה מפרגנת. אם אתם מאזינים לפרק הזה, תחפשו את הפרק שעשינו, האמת, כבר לפני די הרבה זמן, עם דורון מיירסדורף מסטורדות, גם בתחום הסוללות. זהו, עד כאן, יאללה ביי.